אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 ספירות חלק ראשון. אנחנו נמצאים בלוח התשובות לפירוש המילות בעמוד ל"ב בהגדרה ל"ט נקודה אמצעית. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולשלוח אלינו שאלות. תכתובת היא kab.co.il. תלמוד 10 ספירות חלק ראשון, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד ל"ב, אות ל"ט נקודה אמצעית. נקודה אמצעית, בחינת ד' שבאינסוף ברוך הוא נקראת כן, על שם אחדותה עם אור אינסוף ברוך הוא.
אנחנו מרגישים את עצמנו רק בבחינת ד', מתחילים להרגיש מציאותנו, כי מציאותנו אפשר להרגיש רק כלפי הדבר שכנגדו, כלפי השורש. ההרגשה הזאת מתגלה בבחינה ד' שבד', מפני שהד' זה הרצון לקבל, שמתחיל לגלות את עצמו, אז גם כן בו צריכים להתגלות כל הבחינות הקודמות, שהם, הבחינות האלו, נעתקים מהשורש א' ב' ג' בתוך הבחינה ד' ובונים שורש א' ב' ג' שבד'. אז בחינה ד' שבד' היא אוספת את כל הבחינות האלו, ואז כלפיהם, כמו כלפי ההשגה, מה שהעליון, המעציל, עושה בה, עושה לה, היא מגלה כבר את עצמה ומגלה את היחס שלה אליו. מגלה את עצמה כרצון לקבל, בחינה ד' שבד', מגלה את היחס שלה אליו, זה כבר מבחינה ד' שבד' יש חלק עליון כמו בכל בחינה. חלק עליון ששם זה מתגלים ההבנות, השגות שלה מהשורש, ובחצי התחתון של הבחינה ד' שבד' מתגלה כבר היחס שלה בהתאם לזה, תגובה שלה על הגילוי הזה. ותגובה הזאת, כמו שאנחנו מבינים, היא הרגשת הבושה שמביאה אותה לצמצום א'. ואותה נקודה שהיא, מה כתוב? בחינה ד' שבאין סוף ברוך הוא הנקראת כן, נקודה אמצעית, על שם אחדותה עם האור אין סוף ברוך הוא, ששם מתגלה הכל האור אין סוף, כן? לפני הבושה, לפני הצמצום, לפני החלטת הצמצום. הצמצום בעצמו הוא כבר מחוץ לו. ולכן איפה זה נמצא? בתוך הבחינה ד' בחתך שבין חצי עליון שלה שהיא מרגישה יחס המעציל אליה, ואז היא דבוקה אליו, כי היא נכללת, היא מתבטלת לאור הזה, ליחס הזה של הבורא אליה, זה בדיוק בחתך. ואז מתחיל החצי השני להתגלות מתוך הדבקות שלה, שהיא מגלה, משיגה את הדבקות שלה באור העליון, שהיא ממש מכורה לזה, נדבקת לזה בכל לב ונפש לפי הטבע שלה. ואז מתוך העומק של הדבקות מתחילה לגלות שיש כאן הבחנה כזאת במעציל שהיא לא יכולה להיות דבוקה בה, כי היא דבוקה עכשיו לא במעציל כאילו באישיות שלו, אלא במה שמקבלת ממנו. ואז מרגישה שדבקות לא שלם, שיש עוד בחינה במעציל שהוא הנותן, ולזה היא לא יכולה להיות דבוקה. ואז מתחילה להרגיש בושה בעומק הדבקות, איך להגיד, עומק הדבקות של המקבלת, של הדבוקה, כמו תינוק לאמו, מגלה שהוא הפוך ממנה. ואז זה מביא להרגשת הבושה הנוראית, כי נמצאת ממש בתוך מעציל בדבקות, ומתוך הרגשת הבושה הזאת בחזרה מתפתחות בארבע בחינות מה לעשות עם זה, ומגיעה מהשורש של הרגשת הבושה לבחינה דלת של הרגשת הבושה להחלטה, אני חייבת לצמצם את עצמי, להפסיק לקבל. ואז היא מחפשת כבר, אז איך אני מגיעה לדבקות לפי השתוות הצורה, ולא לדבקות שאני מתבטלת ומקבלת הכל. נו, קצת למחיש את זה. היא נקודה אמצעית, בקיצור. הזאת שמגלה צד לפני, בקיצור, הזאת שדבוקה לגמרי. זאת אומרת, לפני שמתחיל להתפתח בבושה. היא הנקודה אמצעית. ואז הרי יש פעולות באות.
אות מם, סוף. הסוף וסיום של כל נאצל נעשה על ידי כוח העיכוב שבבחינה דלת, שהאור העליון פוסק מלהאיר שם משום שאינה מקבלתו. נקרא שוב. סוף. הסוף וסיום של כל נאצל נעשה על ידי כוח העיכוב שבבחינה דלת, שהאור העליון פוסק מלהאיר שם משום שאינה מקבלתו.
תראו איך שהוא מסובב גם כן. הבחינה דלת שהיא מפסיקה לקבל, אין? אז האור, לא שהוא לא מאיר מעצמו, מתוך שהיא מפסיקה לקבל, אז הוא מפסיק להאיר, אז מתוך שהוא מפסיק להאיר, מתגלה כוח העיכוב, אין? ומתגלה הסוף. הסוף, הסיום של כל נאצל. כן? בנאצל, איפה נעשה? על ידי כוח העיכוב שבבחינה דלת. שבבחינה דלת עושה את הסוף. כן? היא לא רוצה יותר להיות המקבלת. שהאור העליון פוסק להעיר משום שאינה מקבלתו. זאת אומרת, יש פעולה מצד הכלים לעשות את הסיום, סוף, כוח העיכוב, ואז כשהאור העליון לפי פעולה הזאת מפסיק, אז אנחנו אומרים שזה הסוף. פעולה מצד הכלי, תגובה מצד האור, והמצב שנעשה, שנקרא סוף. תודה. כנראה שכן, נו, נמשיך. לא שואלים.
ממאלף, עיגול, אם אין הבהן מעלה מטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. דהיינו, בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבהן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. שוב, עיגול. אם אין הבהן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. דהיינו, בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבהן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
אנחנו מדברים רק מצד הכלי. איך אנחנו יכולים לתאר את הכלי שיש בה רצון, והרצון הזה הוא לא נמצא בהבחנות מעלה ומטה. יכול להיות כמה מקרים כאלו. קודם כל, שיש לי רצון, אולי אין לי כלפי מה למדוד אותו, אז אין מעלה מטה. הרצון הזה כבר עיגול או לא? נו, יניף, מה אתה חושב? אין לי כלפי מה למדוד. רק לפי זה הוא כבר עגול או לא? אם רצון הוא לא מורכב, הוא רצון אחד, איך אני יכול להגיד גם כן בו מעלה ומטה? או שאין מעלה ושאין מטה? אין מעלה ואין מטה זה גם כן הבחנה שיש כמה דברים ואין ביניהם השוני הזה של מעלה מטה. ואם יש לי רצון ואני בודק אותו ואני אומר ברצון הזה אין מעלה ומטה בכלל, זאת אומרת יש שם מספר רצונות שיש קשר ביניהם, וקשר ביניהם הוא מיוחד כזה שהוא נקרא, רק נקרא ככה, נקרא סתם מילים שאני לא מכיר אותם, מעלה מטה או אין מעלה מטה, אוי עגול או עיגול, כדור, זה סתם נקרא, אבל כלפי מה אני בודק אותם, איך אני מברר שהם קשורים ביניהם הרצונות האלו כמו תמונה של עיגול או של כדור, כלפי מרכז שלהם. זאת אומרת, יש איזה מין דבר משותף ביניהם שהוא המרכז, וכלפי המרכז הזה כולם שווים. אז הם בונים אצלי צורת העיגול. ומרכז הזה זה לא רצון נוסף אחר, זה המשותף ביניהם, שהם עושים את המרכז הזה בעצמם, ולכן כלפי כל המרכז הזה, המרכז המשותף הזה, שכל אחד פועל בשווה לאחרים. אבל מה זה שווה? כל אחד יכול להיות לפי עוצמה שלו, כל אחד יכול להיות לפי האופן שלו, אבל בצורה סגולית כנראה שווה לאחרים, ולכן הם נמצאים בעיגול. בדומה לקבוצה שכולה נמצאת בעיגול, אם כל אחד פועל ב-100% מהכלים שלו, מהיכולות שלו, כלפי הרצון המשותף. זה מובן? זאת אומרת, כל הרצונות שבמלכות די אינסוף, ושם זה אינסוף רצונות, אם הם מקושרים יחד, יש להם מרכז המשותף שכלפיו הם כולם נמצאים במאמץ הסגולי השווה, צורתם עיגול. ככה נו, בינתיים, יש בסדר, כן.
אנחנו רואים שדווקא הסביבה יכולה להשפיע על בן אדם ולהוציא ממנו 100%, ולמרות שנראה לו שהוא הוציא קודם 100%, היא מוציאה ממנו כפול.
לא שנראה לו. אם נראה לו שקודם זה לגמרי לא אפילו אחוז אחד מאותם 100% שהסביבה יכולה לעשות.
יופי, זאת אומרת שמה זה נקרא סגולי? איך אני באמת מודד שאני כרגע עושה 100% מאמץ סגולי?
שלא נשאר לך שום מחשבה על עצמו. כי אתה מבין שכל ההישגים שלך בלא לשמע, בצורה אגואיסטית, הם רק במרכז. אפילו בצורה אגואיסטית אני אומר לך. שאין מקום אחר איפה שאתה יכול לגלות משהו יותר מהחיים בימיים. רק המרכז הזה. עכשיו כולם כמו בגן ילדים, כמו שאצלך שם, במלאם, להשתדל לעשות עיגול, כמה שמשתדלים, כמה שמסוגלים. זה הכל. כן. מיקרופון.
איפה בדיוק המרכז הזה? איך אני מוצא אותו?
אין מרכז. זה נקודה מדומה. קודם עושים עיגול ואז מוצאים מרכז.
בסדר, אבל
כי זה זאת הצורת הגישה ברוחניות. לא שיש לך מרכז ואז אתה עושה סביבו עיגול, כן, בצירקול, כן? אלה אנחנו מגלים את המרכז, ומרכז זה הבורא שם, כן? אתה מגלה אותו בזה שאתה בונה עיגול. אז אתה מגלה אותו. הרי אנחנו מגיעים ממטה למעלה, לגילוי.
אז איך אני בונה עיגול? זאת אומרת, לאן אני מכוון? אתמול למשל דיברת על הנקודה הזאת של האני, שאתה מרגיש אותה דרך הכבוד, למשל. שזה נראה לי יותר כזה בתוך הדעת.
מה שהיה אתמול עזוב. אל תמשוך אותנו למשהו אחר.
לא, כי יש כאילו שתי צורות מנוגדות שאני
מרגיש. אני לא יודע. על מה שעכשיו דיברנו, במילים האלו, אתה רוצה לדבר, בבקשה? לא, אז אני מצטער. אף אחד לא נמצא באותם הציורים שאתה עדיין נמצא. אז מה, איך אפשר? כן, חנוך.
גילי איצקוביץ' מהווירטואלית שואל, האם גם בהסתרה הרצון הוא עגול, כי אין הבחנה של מעלה ומטה, או שזה מצב אחר?
בהסתרה, מה זאת אומרת, האם בהסתרה אנחנו גם כן יכולים לייצר עיגול? כן. בינינו, איך עוד? בתוך האדם אין לו מה לעשות. בתוך האדם זה בהמה. עם האנשים האחרים, אם הוא עושה עיגול, זה כבר צורת האדם, הדומה לבורא, שכולם נמצאים באיזון, שכולם נמצאים בהרמוניה, שכולם נמצאים מחוברים. זה צורת הדומה לבורא, נקראת אדם. בתוכי אין עיגולים. בסדר? ברור? מישהו? אלה? כן.
אז איך בונים עיגול בעבודה המשותפת? מה זה העבודה המשותפת הזאת של לבנות עיגול בינינו?
זה מה שאנחנו לומדים בכל המאמרי רבש על החברה, שכל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים כדי לקבל מהם גדלות המטרה. גדלות המטרה היא להגיע להשפעה הדדית. כולנו יחד במאמץ, אחד כלפי כולם, וכולנו יחד כלפי הבורא. זה ישראל, אורי את הקודשי בריך הוא חד, הוא נקרא, שאנחנו כולנו רוצים לבנות רשת קשר בינינו, הדדית כזאת, שאנחנו מכסים או ממלאים את העיגול הזה שאנחנו בונים ביחסים בינינו, שבתוך העיגול יש לנו איזה מילוי כזה בינינו, כן? כמו איזה, נו, כיסוי בינינו שמתקשרים. ובמרכז של כל העיגול, שם אנחנו מגלים את הבורא. מגלים אותו בכל הכיסוי הזה בינינו, אבל השורש הוא המרכז. ככה זה עושים. נו, נמשיך.
עוד מבית, עליון. עליון היינו החשוב יותר.
שוב, מדברים על ההשפעה, כן? אז לכן, אם מידת ההשפעה חשובה בעיניי, אז מי שנמצא בה יותר, הוא נקרא העליון יותר, בעיניי. מדברים אך ורק כלפי האדם המשיג. כן.
מה ההבדל בין הנקודה האמצעית? הנקודה האמצעית היא יותר עליונה?
לא. אם אנחנו מדברים, מה אנחנו עכשיו קראנו?
העליון, לפני זה על
העליון. העליון זה לא שייך לעיגול. אני מצטער. בעיגולים אין מעלה מטה.
רצון שהוא משותף ליותר, להרבה חלקים, הוא לא יותר עליון ביחס לשאר הרצונות?
זאת אומרת, אתה עכשיו רוצה למדוד בין כמה עיגולים. עיגול אחד ועיגול שני. ואתה רוצה למדוד ביניהם. זה משהו אחר.
כל...
נגיד יש לך שתי קבוצות. פשוט. קבוצה אחת, ששם יש חיבור בין המקובלים, כמו שם תלמידי דרבי שמעון. כן? זהו, חבר'ה קדישה, ממש. וקבוצה של בני ברוך שלנו. אז יש עיגול, ונגיד כאן יש עיגול. הלוואי, נגיד. כן? אז מה הפער בין שתי העיגולים? כן? ההבדל ביניהם אתה מודד בסרגל, בכף. כך בכל מצב ומצב, בכל מדרגה ומדרגה, יש לך עיגולים ויושר. וההבדל בין עיגולים אתה מודד ביושר ביניהם, בכף שביניהם, ממרכז למרכז של העיגולים. אז יש מרכז שעיגול של קבוצה של רבי שמעון, ומרכז של העיגול שלנו. אם נגיד אנחנו נמצאים במדרגה הרוחנית אפילו הקטנה ביותר, כבר יש עיגול בינינו. קטן, לא נורא, אבל עיגול. ואז מהמרכז שלו אפשר למדוד עד המרכז שלהם, ואז אתה רואה 125 מדרגות, מצבים, שבכל מצב שאתה עולה, אתה עולה ביושר, עד שאתה בונה עיגול, עולה ביושר, בונה עיגול, וכך זה הצעדים. כן.
אז מה זה אותו רצון משותף באותה קבוצה?
הרצון המשותף זה נקרא חיבור המשותף בהשתוקקות לגלות את תכונת ההשפעה המשותפת שנקראת בורא.
אפשר שוב?
החיבור המשותף בין כולם, להגיע במאמץ המשותף לתכונה המשותפת, לתכונת ההשפעה המשותפת שנקראת בורא. כן.
היושר זה כלי מדידה ללמעלה מהדעת?
יושר זה ודאי שלמעלה מהדעת. העיגולים אתה לא יכול להגיד למעלה מהדעת או לא. אבל יושר ודאי, בעיגולים אין מילה למעלה. כן.
אז איפה יש למעלה מהדעת בתוך העיגול? מה, אין בקבוצה עבודה שאנחנו כל הזמן אומרים שזה למעלה מהדעת לראות את החברים כגדולים ממך וכן הלאה?
לא, זה כבר משהו אחר.
אה
איך אנחנו מודדים למעלה מהדעת המשותף שבקבוצה ביושב כלפי מדרגה הבאה, בין גלגלת עיניים ובין גלגלת עיניים דתחתון לאחב דעליון. שגלגלת עיניים דתחתון זה, זה השיקום של השיתוף, שגלגלת עיניים דתחתון זה נקרא רצון המשותף דהשפעה שהשגנו שלנו ההדדי, והאחב דעליון זה הנקודה המרכזית. אבל כלפי אתה יכול למדוד גם כן את היושר, כי עוד לא השגת אותה, היא למעלה ממך. נו, זה לא כדאי להתפלפל מזה, זה נמשיך, אנחנו נגיע לדברים האלה, הם צריכים להיות קצת יותר מוחשים.
נו, מם ג' פירוד. בית מדרגות שאין ביניהן השתוות הצורה משום צד, נבחנות לנפרדות זו מזו לגמרי. פירוד, בית מדרגות שאין ביניהן השתוות הצורה משום צד, נבחנות לנפרדות זו מזו לגמרי.
נו, זה כמו שאנחנו ציירנו פעם שיש עיגולים, שהם יכולים להיות כעיגול אחד, או כאחד בחלקו בתוך שני, או נוגעים זה בזה, אנחנו קראנו כאן מה זה נגיעה, ונפרדים לגמרי שאין ביניהם שום דבר. כן? נו, עיגולים, קוביות, לא חשוב איזה צורות. כך זה אנחנו, לפי היחסים שבעולם הזה, כך אנחנו קוראים. אז מה זה פירוט? שאין שום דבר משותף. זאת אומרת, באף הבחן שבאחד ובשני אין להם נקודות משותפות. עכשיו, מה זה משותפות? אם כל אחד בשום דבר לא דומה לשני, אז מה זה משותף? שאף אחד מהם לא מגיע לצורת ההשפעה מצדו כזאת שהוא נמצא בתוך השני. אם אני לא לוקח ממך רצון אחד כדי להשפיע לך, ואתה לא לוקח ממני רצון אחד לפחות להשפיע לי, אנחנו לא נוגעים זה בזה, אנחנו בפירוט. אם יש רצון אחד בינינו שאנחנו רוצים להשפיע זה לזה, כבר נגיעה. אם יש כמה רצונות, כבר אנחנו בחלק נמצאים זה בתוך זה. אני בתוך הרצונות שלך, אתה בתוך הרצונות שלי. עד שאתה לוקח כל הרצונות שלי, אני כל הרצונות שלך, וכך אנחנו משפיעים. אני הכל לך ואתה הכל לי. זה נקרא דביקות. הלאה? לא, לא נספיק כבר, כן? לא. טוב, אנחנו צריכים יותר, הגדרות האלה הן מאוד מאוד חשובות. אפשר לעשות, צריכים להגדיר אותה בצורה מכנית, גם כן טוב, ולזכור, ובצורה רגשית, ובצורה שכלתנית, וקצת להשתדל לחבר שכל ורגש. הלאה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
ביחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות שמיים